אנחנו בענייני ההפשטות, והתחלתי בפעם הקודמת את הסוגיה בתחילת בבא קמא, כשנקודת הפתיחה הייתה היחס בין אבות לבין תולדות, ארבע אבות נזיקין, השור, הבור, המראה והערער. ניסיתי להראות, עוד פעם, הקשר לענייננו זה שהזיקה שיש בין אב לבין תולדה היא כמובן תוצאה של הפשטה. ברגע שאתה שואל את עצמך מה... אב הוא דוגמה, נגיחה של שור. זו דוגמה, מבחינת, בתפיסה של הגמרא, זו דוגמה. זו דוגמה למה? דוגמה למזקי שור, באופן כללי, אז נגיד רגל של שור יהיה תולדה של קרן של שור, כי גם את זה שור עשה וגם את זה שור עשה. אז לא, הגמרא לא רואה את זה כך. הגמרא רואה את הקרן כאב אחד ואת הרגל כאב אחר. אז זה אומר שהדמיון הוא הדבר שמאפיין באופן מהותי את האב, שנקרא קרן, זאת אומרת נגיחה של שור, זה לא זה ששור עשה את זה. אבל זה גם לא זה שזה נעשה בקרן. או לא יודע מה, היה אפשר לעלות אינסוף הכללות אפשריות, או הפשטות אפשריות, זה בעצם הפשטה. הגמרא מחליטה שההפשטה הרלוונטית לגבי קרן, למשל, זה דבר משונה שכוונתו להזיק. זה ההגדרה של נזקי קרן. ומזה כמובן נותנות המון השלכות, זאת אומרת, נשיכה של כלב, למרות שזה נעשה בפה, אבל לא נשיכה של כלב, נשיכה של שור.
מה זה משונה
למה? מה?
מה זה משונה?
זה משונה כי הוא לא עושה את זה בשביל לאכול.
מה
זה משונה? כמובן לא הדרך הרגילה. כלב נושך מדי פעם, אבל זאת לא הפעולה הרגילה של כלב. כשכלב אוכל לך משהו, זאת פעולה רגילה, זה דרכו של כלב. אם תשים לו את זה שם, הוא יאכל. משונה, אין פירושו שזה בלתי מצוי, אלא זה לא הדרך הטבעית, הנורמלית. אז ההגדרה של האב נזק של קרן, שזה דבר משונה ושכוונתו להזיק, שהוא עושה את זה בשביל להזיק, לא בשביל לא כדי בו או משהו כזה, אלה המאפיינים המהותיים של האב הזה שנקרא נזקי קרן. ומזה כמובן יוצאות המון השלכות, כי כל התולדות עכשיו, נגיפה, נשיכה, רביצה וביתה, ראינו בגמרא, כל אלה הן תולדות של קרן, למרות שביתה זה ברגל, נגיפה זה בגוף, נשיכה זה בפה, הייתי אומר זה קרן, וזה תולדה של רגל, תולדה של שן, זה תולדה של רגל, אבל לא, הגמרא ברור זה תולדה של קרן. למה? כי הגמרא עשתה הפשטה. הגמרא לקחה את הדוגמה של נזקי קרן, והיא אומרת, אוקיי, מאחורי זה בעצם יושב איזשהו עיקרון כללי. והעיקרון הכללי הזה, עכשיו כמובן יש המון אפשרויות לפרש אותו. הגמרא בוחרת באפשרות הזאת מכל מיני סיבות, אבל היה נראה לה הגיוני שאלה הפרמטרים הרלוונטיים. ותמיד בהכללה, בהפשטה ובהכללה, דיברנו על יחס בין הפשטה לבין הכללה, תמיד כשאנחנו עושים הפשטה או הכללה, יש דרגת חופש. זאת אומרת, השאלה איך תחליט מתוך המקרה הפרטי, מי הקבוצה הרלוונטית שהמקרה הפרטי הזה מייצג אותה. אתה יכול להכליל בהמון צורות, אתה רואה חמור. זה קבוצת החמורים, זה קבוצת בעלי הארבע רגליים, זה קבוצת בעלי החיים, זה קבוצת הבהמות החומות או האפורות, לא יודע, יכול להחליט בהמון צורות. אתה צריך להחליט מיהו המאפיין הרלוונטי, שהוא בעצם הבסיס להכללה שלך. וזה בדיוק מה שאנחנו רואים שהגמרא עושה בתחילת בבא קמא, ואמרתי שבעצם את כל מהלך הגמרא אפשר לראות, לצורך לפי הנחלת דוד, אבל אני אומר שזה באמת פירוש נהדר בפשט הגמרא, שבעצם הדילמה בגמרא זה איזה טיפוס של יחס בין אבות לבין תולדות מדובר פה. יש שני טיפוסים. טיפוס אחד זה היחס הלימודי, שהתולדה נלמדת מהאב, היא נלמדת מהאב כי היא דומה לו, דומה לו בפרמטר הרלוונטי, שזאת ההפשטה וההכללה כמו שתיארתי עד עכשיו. שואל את עצמך, מה בעצם המאפיינים המהותיים של האב? ואז אתה אומר, בכל זאת שיותר מאפיינים המהותיים האלה, הוא תולדה של האב. זה מה שקראתי תולדה לימודית. יש תולדה שהיא תולדה של גרימה, תולדה סיבתית. למשל, באבות של שבת, אבות ותולדות של שבת זה תולדה לימודית. באבות ותולדות של תומעה זה תולדה סיבתית. זאת אומרת, אב התומעה שנוגע במשהו אחר, הופך אותו לראשון לתומעה. לא בגלל שהוא דומה לו, אלא הוא יצר אותו, הוא חולל אותו. אז היחס בין האב לבין התולדה בהקשר של תומעה זה יחס של גרימה, לא יחס של דמיון, בסיס לאנלוגיה, כן, זה לימוד. והשאלה שהגמרא דנה בה לכל אורך השני דפים הראשונים של בבא קמא, זה מה הטבע של היחס בין אבות ותולדות ונזיקין. האם זה יחס לימודי או יחס גרימתי? ומסקנת הגמרא בדף ג' עמוד ב', שהתולדה היחידה שהיא לאווקא יוצא בו, זאת אומרת שהיא תולדה שהיא לא כמו האב, ואמרנו שמה פירוש, למה שהתולדה לא תהיה כמו האב? בגלל שהיא תולדה גרימתית ולא תולדה לימודית. תולדה לימודית זה בדיוק אומר שהם דומים, אז גם הדינים שלהם יהיו אותו דבר. תולדה גרימתית, זה שנגרמתי ממישהו, זה לא אומר שהדינים שלי יהיו כמו, זה לא אומר שאני דומה לו. אז באמת התולדה היחידה היא באמת התולדה היחידה שהיא גרימתית ולא לימודית, שזה חצי נזק צרורות. שבהמה הולכת והיא בועטת באבן והאבן עפה ומזיקה. אז אין עכשיו תולדה דרגל. למה זה תולדה דרגל? כי הרגל יצרה את המזיק הזה, לא שבגלל אלה רגל. והרגל יצרה את המזיק הזה, אז לכן זה כמו אבות ותולדות של טומאה, שהן תולדות של גרימה. מה שחשוב כמובן לענייננו זה אבות ותולדות של שבת, וכמעט כל האבות ותולדות של מזיקים, חוץ מחצי נזק צרורות, שזה בעצם היחס הלימודי. כי היחס הלימודי בין אב לבין תולדה הוא בעצם היחס של ההפשטה ושל ההכללה. אתה עושה הפשטה של האב, אתה יוצר הגדרה של קבוצה של מזיקים, שכולם יש להם את המאפיינים המהותיים של האב, אז בעצם דרך ההפשטה יצרת קבוצה, זה בדיוק האקסטנציה שנוצרת על ידי האינטנציה.
דיברנו על... אני מעריך אבל שאפשר למצוא, להמציא, אבל איך לקרוא לזה, תולדות גרימתיות אחרות במזיקים.
יש, דיברנו קצת.
למה זאת היחידה?
למשל, צרורות של קרן. מקרן, שהיא נוקחת והיא מעיפה, אז זה יהיה באמת צרורות של קרן, ויש דיון בגמרא בפרק שני, איך להתייחס אליהם. האם זה הלכה למשה בסיני שעדיין זה יחשב תולדה דרגל, ואז הוא משלם חצי נזק, או שיהיה תולדה של קרן משלם רבע נזק, כי הקרן עצמה משלמת חצי, והצרורות של קרן זה רבע. אז יש הגמרא דנה בזה. צרורות של גוף, צרורות של הגמרא דנה, אפילו צרורות של בורש באיזשהו מקום נדמה לי.
אבל אז זה נכלל בגרמה ולא בלימודים.
מה? נכון, בגרימה.
גרימה יכולה
לא
רק דרך צרורות,
באופנים
אחרים.
נכון. לא, בדרך כלל גרימה היא גרימה של צרורות. איזה גרימה עוד שאב נזק גורם משהו שהוא עצמו הולך ומזיק. מה שאני מציע לחשוב עליו זה באמת שאתה מעיף משהו והוא מזיק, או לא יודע, אתה... אולי שבהמה מדליקה אש למשל, אולי זה יכול להיות ממשהו כזה. נגיד, בהמה שלי מדליקה אש. אז האש, יש שלא אני הדלקתי עליו, בהמה שלי הדליקה. אולי זה גם עכשיו, יש לזה אגב דיון בגמרא. בהמה
התחככת בקיר והקיר נופל.
מה הרגש עושה מסע?
או שאם זה להנעת השם.
הדלק מנרם בחנות.
מה?
מוסכם איזשהו מקום עניין של גמל שעושה כבד, והכבד נדלק.
בסוף פרק שישי. בסוף פרק הכונס.
לא, אבל גם...
בעמוד אחרון.
זה עיר, זה מה?
לא, זה משהו אחר, למה זה...
אבל איזה סוג של תולדה?
הזיך פה זה הנר.
כן.
אז זה שהגמל נושא את הטבן זה לא משנה כלום. הנר הזיך את הטבן, זה אש רגיל. זה לא, אם הנר, אם הגמל היה יוצר אש והאש הייתה הולכת במזיקה, זה היה באמת איזה...
לא, אבל יש...
נזק עקיף.
יש דיון על כלב ש...
כלב שלקח את החררה. כלב שלקח את החררה, נכון, ושם באמת הגמרא, רק שם הגמרא עצמה דנה, האם זה צרורות או לא, כן, מגיחל.
מגיחל.
מגיחל כזה שכשהוא נוגע במשהו, הוא יכול להגיד.
מה זה מה ששבוע אלינו, כשהפרה דוחפת איזשהו קיר והקיר?
זה נזק רגיל, זה לא נזק עקיף. ומה בגופה? מזיקה. אז אם היא עושה את זה להנאתה, היא צריכה להתגרד, זה שן, זה תולדה של שן. אם היא לא עושה את זה להנאתה, אלא דרך חילוכה, זה כזה רגל.
זה כמו
ש...
הקיר הולך ומזיק.
הקיר נפל על משהו...
זה צורות רגיל.
למה קרן זה חצי ורגל זה שלם?
מה?
אמרת שזה רבע.
קרן של... התורה עצמה אומרת.
למה?
אם זה תם ומואר.
חלקו את השור החי. חלקו את השור החי וחצו את כספו.
אבל זה עם תם ומואר.
קרן תמה. קרן בשלוש הנגיחות הראשונות משלם חצי נזק. ויותר מזה, החצי הזה גם מוקנס להלכה. במחלוקת המוראים בגמרא, אבל להלכה החצי הזה הוא כנס, זאת אומרת באופן עקרוני מעיקר הדין לא תשלם כלום. אבל התורה בכל זאת כנסה כזה שבן אדם ישמור את השור שלו, אז היא אומרת תשלם חצי מזה. אז אנחנו בעצם, אני רוצה למקד עכשיו, אנחנו בעצם מתעסקים בתולדות הלימודיות, לא בתולדות הגרימה. כי תולדות הלימודיות הן בעצם תוצאה של הפשטה. אתה עושה הפשטה והגמרא תמיד, התורה תמיד מדברת דרך דוגמאות, ואנחנו מתוך הדוגמה צריכים להוציא איזשהו עיקרון, שזה בדיוק התהליך של ההפשטה. והעיקרון הזה עכשיו יכול להתיישם בעוד צורות, הצורות הנוספות האלה הן תולדות. כך גם אבות ותולדות של שבת. התורה מדברת על 39 אבות מלאכה, לא מדברת, אבל אנחנו לומדים איכשהו מתוך התורה, יש נשים ותרות מלאכה, הכל הדברים שדומים להם, דומים במה? דומים במאפיין המהותי שאנחנו מבינים שהוא מהותי בתוך האב. אז הדברים האלה יהיו תולדה. הזכרתי פעם את התולדה של בונה, שיש לו שתי תולדות שביניהן אין שום דמיון. זוכרים, יש, לאב של בונה יש שני מאפיינים. יכול להיות לו, נגיד, מאפיין א' ומאפיין ב'. יש תולדה אחת שיש לה רק את מאפיין א'. אז היא דומה לאב בחלק. יש תולדה שנייה שיש לה רק את המאפיין ב'. גם היא דומה לאב רק בחלק. אבל בין שתי התולדות אין שום דבר, זה לא טרנזיטיבי. זאת אומרת, זה דומה לזה, זה דומה לזה, אבל אין דמיון בין זה לזה. אוקיי? כי הדמיון הוא מפנים אחרות. אוקיי, אז אלה, כל אלה בעצם זה תוצאות של, של הפשטות שאנחנו עושים, וכל המושג של אבות ותולדות הוא בעצם תוצאה של הליך של הפשטה. זאת אומרת, אנחנו עושים הפשטה לאבות, שההנחה היא שהאב שמופיע בתורה הוא דוגמה לעיקרון כללי יותר, עיקרון מופשט, וכל מה שאנחנו מוציאים מתוך העיקרון הזה יקרה תולדה. יש דברים, צריך להבין, אבל שזה עדיין לא לגמרי פשוט, יש דברים שהם לגמרי דומים לאב, וזה מוגדר ברמב״ם, ולא לא כתוב בתורה, אבל זה לגמרי דומה לאב. זה לא רק במאפיינים המהותיים, אלא זה דומה לגמרי. ואז זה נקרא מעין אב, לרמב״ם. זה לא נקרא תולדה, זה נקרא מעין אב, השאלה היא בדיוק היחס ביניהם, והאם יש הבדל הלכתי.
ולמעין אב יכולות להיות גם תולדות נפרדות?
כן, אבל התולדות של המעין אב כנראה לא אותן תולדות של האב עצמו. אם הן דומות לא, הן דומות לא.
אבל למה שיהיה הבדל הלכתי? גם אין הבדל הלכתי בין אב לתולדה.
לא, יש מי שעושה אב ותולדה דידי, אז הוא מביא רק חטאת אחת, בעלם אחד. עכשיו, השאלה אם הוא עושה אב ומעין אב, הוא כנראה גם יביא חטאת אחת.
מה יש דוגמה
של מעין אב? מה?
דוגמה?
אני כבר לא זוכר את הדוגמאות שהרמב״ם מביא.
לגמרי דומה, אבל זה לא אום.
כן, לגמרי דומה. יש הגמרא עצמה אומרת בעצם, שזורה בורר ומרקד, היה בעצם צריך לחשב אב אחד. ועכשיו שלושה אבות שונים, מתוך ה-39 שמנויים שם, בגלל ששלושתם היו במשכן, זה הכל. מבחינת היחסים, יחסי הדמיון ביניהם, זה היה אמור להיות אב אחד. אז זה למשל דוגמה למה שהרמב״ם היה מגדיר מעין אב, לולי הגמרא הייתה אומרת שזה אב ממש. יש לגבי זורע ומשקה שם, יש איזה רך. תחילת פרק שביעי של שבת, ששם יש כאלה שרוצים לטעון זומר, וזומר זה תולדה של זורע, שלהם זה מעין, אני חושב שברך שם יש משהו אם זה מעין אב או תולדה.
זומר זה דומה, לא
זה קוצר. זומר
זה
שהוא חותך? זומר, אז קוצר, זה בדיוק הנקודה. קוצר, אתה קוצר, תגיד פרי, כי אתה צריך את הפרי. זומר, אתה זומר כדי שהעץ יצמח, אתה לא צריך את העלים שאתה מוריד. אז זה בדיוק לא דומה לקוצר, למרות שהפעולה היא אותה פעולה, והנה עוד דוגמה למשמעות של הפשטה. אתה עושה הפשטה, לכאורה הדמיון הוא דמיון מושלם לקוצר. אבל כשאתה חושב מה המאפיין המהותי של קוצר, מעבר לשאלה מה אתה עושה פיזית. אתה רוצה את מה שאתה קוצר, ופה אתה בעצם זורק הצידה כדי שהעץ עצמו יצמח, שזה בעצם לגרום לו לצמוח, אז זאת תולדה של זורע.
שהמטרה כאן זה בעצם...
נכון, בדיוק. אותו דבר בכל מלאכה שנצריכה לגופה, למשל, זה מלאכה שנעשית בדיוק כמו המלאכה שהייתה בשבת במשכן, אבל למטרה שונה. נגיד מי שחופר גומה ואינו צריך אלא להפרה. אני חופר בור, אבל לא צריך את הבור, אני צריך רק את החול שיודה ממנו. אז אני עושה את אותה פעולה בדיוק, אבל אני עושה את זה למטרה שהיא לא המטרה שלשמה זה היה במשכן. אז זה נקרא מלאכה שנצריכה לגופה. מחלוקת תנאים אם חיה בו פתור. אז אנחנו מתמקדים בעניין הזה של התולדות הלימודיות. עכשיו, בהקשר הזה, אז התחלנו את הגמרא בדף ו' והראש. התחלתי קצת את הראש, מזה אני רוצה להתחיל פה. הגמרא בדף ו' מדברת על הצד השווה שבהן, שזה סוף המשנה בתחילת בבא קמא. אחרי שהיא מביאה את ארבע אבות נזיקים והיא מסבירה למה כל אחד לא דומה לשני, זאת אומרת, הצד השווה להם שממונך או שמירתן עליך הוא כשהזיק חווה מזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ. זאת אומרת, יש איזשהו מאפיין משותף לכולם, שהם בעצם ממון שלך, אתה צריך לשמור עליהם, ואם הם הזיקו למרות ששמרת, אתה חייב לשלם במיטב הארץ. זה הכלל של... מה?
מה זה במיטב הארץ?
זה הגמרא עצמה בדף ט' מדברת בארוכה. בנזיקים יש דין שאתה צריך לשלם ממיטב. ממיטב פירושו או כסף או דבר שעובר לסוחר.
או מבין הקרקעות, לא? יש לך עידית ציבורית.
כן, קרקעות באופן כללי יכול להיות שזה מיטב. זה מחלוקות תנאים שם, בשמע אלו, תקיבה. אבל אתה צריך, לא כל תשלום הולך, לא כל שווה כסף הולך פה, רק דבר שהוא הילך קל, חריף, מה שנקרא, שיוצא בהוצאה. אז אז זה הכלל שהמשנה מביאה בסוף, ואז זה שואלת הגמרא, והערתי כבר על העניין הזה, את השאלה מוזרה, היא שואלת למה צריך את הכלל הזה, לעיתוי מים. יש לנו את הדוגמאות, למה צריך את הכלל, זה הפוך ממה שאנחנו היינו שואלים, אבל שאם יש את הכלל, למה צריך את הדוגמאות? כי הגמרא יש לו יותר אמון בדוגמאות, זה, גם זה נוגע לענייננו, צריך להבין. זה נוגע לענייננו, כי למרות שנראה לכאורה, שדוגמאות זה דרך לא טובה להעביר אליך כללים. כי מכל דוגמה אתה יכול, או מכל כמה דוגמאות אפילו, אתה יכול ליצור עוד הכללות אפשריות. ועדיין הגמרא חושבת שדוגמאות זה דרך טובה יותר להעביר את המסר, מה שנותנת לך את הכלל. כי הכלל סוגר אותך מדי. כשאתה תצמד לכלל, אתה לא מבין באמת את האינסייט שעומד מאחוריו. והדוגמאות נותנות לך איזה יותר טוב. זו תפיסה מאוד מעניינת. בעולם המשפטי, כמובן, שזה ויכוחים גדולים. במשפט הבריטי, נגיד שהוא קזואיסטי יותר, קייזים, לפי מקרים, אז הוא באמת מאמין בדוגמאות ולא בכללים. המשפט הגרמני נוטה יותר לתפיסה מן טופ דאון, תפיסה פוזיטיביסטית, שאומרת, ניתן לך את הכללים, ואתה תגזור מהם בדדוקציה את התשובות למקרים הפרטיים שבאים לפניך. זאת אומרת, אז התפיסה של הגמרא, או צורת החשיבה של הגמרא, דומה יותר למשפט הבריטי. כלומר, זה היא קזואיסטית, היא נותנת לך מקרים. את הכללים עושים הפרשנים תמיד. בוא נראה מה הכלל שעומד מאחורי המקרה. הגמרא מביאה מקרה. הגמרא דנה מעט מאוד בכללים, יחסית מעט בכללים, ואפילו פה שהמשנה כבר עושה לנו טובה ומביאה את הכלל, שואלת הגמרא לעיתוי אימה, מי צריך את הכלל? פה אנחנו לומדים עוד משהו על הפשטות, שלמרות שזה נראה קצת לוז כזה, כאילו חופשי, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, לגמרא יש אמון גדול בהפשטות. זאת אומרת, הגמרא רואה את תהליך ההפשטה כתהליך שבסך הכל אם אתה מיומן, אתה תגיע לתשובה הנכונה. זה לא... בעין מודרנית, הרבה פעמים יש איזושהי הסתייגות מדבר כזה. זאת אומרת, תן לי את הכלל, הדוגמה. אתה לא יכול להוכיח לי שזה הכלל שיוצא מהדוגמה. נכון, אין הוכחה. אינדוקציה זה אף פעם לא משהו שאתה יכול להוכיח אותו. אבל כל אחד מבין שיש אינדוקציות שהן make sense ויש אינדוקציות שהן לא make sense. רק הרבה אנשים... קשה להם להודות בזה, כי זה נראה לא מבוסס, לא רציונלי, לא לוגי. מה, אז אתה חושב ככה, והוא חושב אחרת, אתה לא יכול להוכיח לו. אז מי אמר שאתה צודק? מי שאני צודק, זה הכל, מה, אל תבלבל לי את המוח. זו הסתכלות כזאת של שכל ישר. במובן הזה אני חושב שבגמרא הזה, אני חושב שזה מאוד חזק. יש אמון גדול ביכולת להסיק מסקנות בדרך של אנלוגיה ואינדוקציה בדרכים הרכות יותר. לא בדרך לוגית, מתמטית, דדוקטיבית כזאת מוכרחת. ומי שמאמין בדרך כזאת, אז הוא נוקט בשיטה הבריטית. זאת אומרת, הוא הולך דרך דוגמאות, ומהדוגמאות תסיק את המסקנות. הגרמנים הם יותר סקפטיים, הם מדעיים יותר. שם זה מדע, המשפט, כן, אצל היקס הכל זה מדעי. אז גם המשפט זה מדע שם. אז לך מדע המשפט, אתה צריך לתת את הכללים, ומהם גוזרים באופן דדוקטיבי את התשובות למקרים. פעם גם חשבו שאפילו בסופו של דבר זה ייתר את השופטים. זאת אומרת, כי בסך הכל זה הכל מתמטיקה, זאת אומרת, תן את ה...
יש במחשב יוצא...
כן, תן את הכלל, ואנחנו מיד נדע מה... היום כבר איזה, אף אחד לא מאמין בזה באמת, אבל זה היה האידאל, כן, בתקופה מסוימת. טוב, בכל פעם, אז הגמרא שואלת, הצד השווה לעיתוי אימי, ואז הגמרא מביאה סדרה שלמה של דוגמאות שאנחנו לומדים אותן מהצד השווה. מה זאת אומרת? שאם לא, המשנה בסוף לא הייתה אומרת מהו הצד השווה, לא הייתי יכול לדעת שחייבים על זה. למה? כי זה לא דומה לאף אחד מהאבות. אתה צריך לייצר את התולדה הזאת, או ללמוד, במקרה הזה ללמוד, לא לגרום, כי זו תולדה לימודית. אבל זו תולדה לימודית לא של אב אחד, אלא תולדה לימודית של שני אבות. במקרה הזה שניים, עקרונית יכול להיות גם של שלושה או ארבעה. אוקיי? עכשיו, מה זה, מה הדוגמאות האלה? זה משל, אבנוס הכינור ומסעו שהניחן בראש גגו, ונפלו ברוח מצויה והזיקו. זאת אומרת, הוא הניח אבן כלשהו, לא משנה, חפץ, בראש, ובאה רוח מצויה, רוח שהוא היה צריך לצפות אותה, אחרת זה נקרא אונס, אבל רוח מצויה, והפילה את זה וזה הזיק. עכשיו, אם זה הזיק תוך כדי הילוכו, הוא הזיק אחרי שהוא נח, הגמרא דנה וזה לא משנה, אבל באופן עקרוני זה הזיק. אז מה? אז בסופו של דבר, הגמרא מגיעה רק כדי שנבין מקרה אחד למשל, הגמרא אומרת שמדובר שהם הזיקו אחרי שהם נחו. זאת אומרת, האבן או הסכין נפלו מכוח רוח מצויה ברשות הרבים, ואז מישהו נכשל בהם או משהו כזה וניזוק. אוקיי? זה הפך לבור בעצם. אבל בור לבד כנראה לא יכול ללמד את זה, לכן צריך את הצד השווה. למה? אז הגמרא אומרת, כן, לשמואל נעמד כולם מבורו למדנו, היינו בור, זה דומה לבור, זה מונח ברשות הרבים. חפץ שלך שמונח ברשות הרבים, נגיד קליפת בננה, אם זרקת את זה ברשות הרבים ומישהו נכשל בזה, אתה חייב מישהו בור. זה לא צד השווה, זה תולדה של בור. זה תולדה, זה ממש בור ממני. אבל פה זה לא דומה לבור, למה? ולא דמו לבור, מה לבור? שכן אין כוח אחר מעורב בו. תאמר בעני שכוח אחר מעורב בהם. בסופו של דבר, את המזיק הזה יצרה הרוח, או יחד איתי, אני שמתי על הגג, והרוח העיפה את זה מהגג למטה. אז בהיווצרותו של המזיק, שימו לב, לא בפעולת ההזק עצמה, בהיווצרותו של המזיק, הבור עצמו, איך הוא נוצר? הוא נוצר בעזרת הרוח. וכיוון שכוח אחר מעורב בזה, היית חושב שאולי פה הוא יהיה פתור. כי הבור שכתוב במשנה, זה בור שאני עצמי קריתי אותו. אני עשיתי אותו. מקום שבו הרוח קרתה את הבור, או לפחות נטלה חלק בקריאת הבור, אני לא יכול ללמוד את זה מבור. לכן צריך את הצד השווה. אז איך זה עובד? זה עובד ככה. אנחנו מנסים לדמות את זה, ככה תמיד עובד הצד השווה. אנחנו מנסים לדמות את זה לבור. אומרים לו, מה שכן אין כוח אחר מעורב בו. תאמר בעני שכוח אחר מעורב בהם. אז מבור אי אפשר ללמוד את זה. אש תוכיח. טוב, אז נלמד את זה מאש. מה לאש? שכן דרכו ללכו להזיק. אש, שחייבים על נזקיה, זה בגלל שהיא דבר שמתקדם במהירות, אין שליטה עליה. לכן באש אתה צריך מאוד מאוד להיזהר, ומטילים עליך אחריות מאוד חמורה. אתה חייב על נזקי אש. כאן, נכון שכוח אחר מעורב בהם, אבל זה לא שזה משהו שהולך ומזיק ויכול להתפשט בקלות. במובן הזה זה לא דומה לאש. אין דרכו ללכו להזיק. אחרי שזה נח, זה נח. זה נפל מהגג, הגיע לאיזשהו
מקום. זה ובין זה שבאמצע. שבאמצע הוא...
הגמרא בהתחלה שוללת את האפשרות. היא מעלה אפשרות שזה יזיק תוך כדי הילוכו, שאז יהיה ממש דומה לאש, ולכן היא עוברת לזה שזה יזיק אחרי שהוא נח. אוקיי? ואז הגמרא אומרת, מה לאש? שכן דרכו ללכו להזיק. אש, אתה לא יכול ללמוד את זה, כי אש זה מזיק פוטנציאלי מאוד, הסיכוי שהוא יזיק מאוד גבוה. ולכן מטילים עליך אחריות כבדה. לעומת זאת, באבנות סכינה ומסעור, שאחרי שהם נחו, אז הם נחו, הם שמה. בדרך כלל אנשים שאומרים שיזהרו, זה לא הולך ותופס שדות ואין לך שליטה על זה. אז אולי שם אתה לא חייב, אתה לא יכול ללמוד את זה מאש. אז אומרת הגמרא, בור תוכיח. את זה בור יחזור ויוכיח. אבל בור כבר ראינו שגם הוא לא דומה. איך הבור יוכיח? אומרת הגמרא, וחזר הדין. ככה תמיד הולך בצד השווה, וזה נס לוגי, הדבר הזה. זה נס לוגי, בגלל שבעצם בצד השווה, מה שקורה זה שיש לך שני מלמדים, במקרה שלנו בור ואש. ויש לך מזיק שהוא התולדה, נכון? אלה שני האבות. עכשיו אנחנו מנסים לייצר ילד שהוא ילד של שני אבות. הוא לא יכול להיות ילד של אב אחד, כי לכל אחד משני האבות, לבדו, לא יכול ללמד על הילד. כי יש לו איזושהי תכונה, שהיא תכונה מחמירה באב, ואולי רק בגללה האב חייב. הילד שאין לו את התכונה המחמירה הזאת, יכול להיות ששם התורה לא תחייב. אז אתה לא יכול ללמוד. תמיד הפרחה זו תכונה שמחמירה אצל האב לעומת התולדה. עכשיו, בשני האבות יש תכונה, כל אחד יש תכונה מחמירה, ולכן אף אחד מהם לחוד אי אפשר ללמוד על התולדה. אומרת הגמרא נכון, אבל אם תיקח את שניהם ביחד, אז אין בעיה. למה אין בעיה? זה לא יכול ללמד כי יש בו בעיה, זה לא יכול ללמד כי יש בו בעיה אחרת. נו, אז מי אמר לך, נגיד, אני אנסח את זה ככה, למה שאני לא אעשה פרחה על הלימוד מבור ואש ביחד לאבנות סכין ומסעור שהזיקו? איך הפרחה תהיה? מה לאש ובור שכן בכל אחד יש איזושהי תכונה חמובה? ואש שדרכה ללכו להזיק ושבור שתחילת נסיעתו לנזק. אז לכן בור שאין כמו מעורב בו. אז לכן אתה לא יכול ללמוד משניהם ביחד. איזה נס יכול לייצר משהו שכל אחד מהמלמדים לחוד לא מצליח ללמד על התולדה, אבל אתה מצרף את שניהם ביחד, בלי להוסיף שום דבר נוסף. רק סתם עצם הצירוף שלהם ביחד מצליח ללמד על התולדה. משהו בלוגיקה פה לא מסתדר. עכשיו, זה מה שנקרא בעניין אב משני כתובים. באחד מי"ג מידות של התורה נדרשת בהם.
מה זה המשפט האחרון שהוא אמר
שם חוזר? זה חזר הדין.
מה זה חזר?
מקצרים. במקומות שבו הניסוח הוא מלא, פה פשוט הגמרא מדברת בקיצור, אז הוא אומר, וחזר הדין, לא ראי זה כראי זה, ולא ראי זה כראי זה, הצד השווה שבהם, שדרכם שמונחה שמונתן עליך, אבנו סכין ומסעו, שדרכו שמונתן עליך חייב לשלם. אבל הגמרא כבר אין הכוח, אני לא יודע, כי אם זה בכל מקום, אומרים, וחזר הדין וכו', כן. עכשיו, הנס הזה בעצם, יוצר פה סיטואציה, אגב, יש מקומות בגמרא, במכות בדף ד' וכתובות בדף ל"ב, יש בכמה סוגיות שבהן הגמרא עושה את הפרחה הזאת. היא אומרת, מה לשני המלמדים? שכן בכל אחד מהם יש צד חמור, אז אתה יכול גם לשניהם ביחד ללמוד על התולדה. ובמקום כבר הראשונים דנים, אם אתה עושה פרחה כזאת, אז אין בעולם בעניין אב משני כתובים, כי זו הלוגיקה שבעניין אב משני כתובים בכל מקום. השאלה היא מה מיוחד שם, אבל זה אני לא אכנס כאן, אז זה גם כן הסתפתי איזה מאמר פעם. אז נס התכוונתי ללא היגיון.
איך הם החליטים?
לא יודעים מה זה הנס כאן. הנקודה היא כזאת, אני חושב שבדרך כלל הצד השווה, וזו הקדמה חשובה למה שאני אדבר בהמשך, בדרך כלל הצד השווה זה בדיוק המקרה הקלאסי של הכללה, כמו הכללה מדעית. מה אנחנו בעצם אומרים? אנחנו בעצם אומרים של... כל אחד מהאבות, במקרה הזה נגיד בור ואש, יש מאפיין אחד לחומרה, נקרא נגיד לבור יש את המאפיין שאין כוח אחר מעורב בו, הוא נוצר במוידיו של הקורא, לא, הרוח לא הייתה שותפה, זה הצד לחומרה של הבור, ובאש יש את החומרה שדרכה ללכו להזיק, שאין שליטה, צריך לשמור עליה טוב. עכשיו, מה זה אומר? כשאני בא ללמוד מבור, מה אני בעצם אומר? אני בעצם אומר, אני רוצה ללמוד מבור שגם שבור הרי הוא ממוני ושמירתו עליי, ואני חייב לשלם. אז גם בנוס הכינו מסור זה ממוני, הוא הזיק, שמירתו עליי, אני חייב לשלם. אתה אומר, לא, כי בור אין כוח אחר מעורב בו, אולי רק בגלל זה אתה חייב לשלם. בסדר? זה בעצם משמעותה של הפרחה. זאת אומרת, אש תוכיח. למה? כי אש
הולכת ומזיקה.
אש הולכת ומזיקה וחייבים. הכוח אחר מאוהבה וחייבים. נכון, אבל אש דרכה ללכו להזיק. אולי באש זה בגלל שדרכה ללכו להזיק. אנחנו מוכיחים מבור שבור אין דרכו ללכו להזיק ובכל זאת חייבים. מה הוכחנו כאן? הוכחנו ששני המאפיינים שבהם חשבנו לתלות את החיוב הם לא רלוונטיים. כי מאפיין... המאפיין לחומרה של האב A לא קיים באב B. אז איך אתה יכול להגיד שזה המאפיין שבגללו חייבים? הנה, האב B אין את המאפיין הזה, ובכל זאת חייבים. והמאפיין לחומרה של האב B הוא לא, הוא לא הדבר שבגללו חייבים, כי עובדה שבאב A אין אותו, ובכל זאת חייבים.
לא, אבל יש רשימה של מאפיינים, מספיק שיהיה לך אחד מהם, ופה אין אף אחד.
אני אגיע, או שנייה, עכשיו שלב. אז הלוגיקה בעצם אומרת שאנחנו שוללים את הרלוונטיות של המאפיינים, בדיוק הרי זה בדיוק תהליך ההפשטה. אנחנו מנסים להבין מי מהמאפיינים של בור או של אש הוא המאפיין המהותי שבגללו התורה מחייבת. אולי זה שתחילת עשייתו לנזק זה המאפיין המהותי, ואז אנחנו עושים כאילו מסלול זה לא יהיה ככה. אבל לא נכון, אין לו תחילת שאין כוח מעורב בו. אז אני אומר, לא, זה לא יכול להיות, כי באש כוח אחר מעורב, ובכל זאת חייבים, אז זה לא יכול להיות במאפיין המהותי. זה דרך של אלימינציה, זה בדיוק אלימינציה, נכון? עכשיו אני עושה אלימינציה הפוכה, באש דרכה ללכו להזיק, אולי זה המאפיין, אבל לא נכון, בור, אין דרכו ללכו להזיק, בכל זאת חייבים, אז גם זה לא המאפיין המהותי. מה נשאר? מה המאפיין המהותי שבכל זאת נשאר, והוא משותף לשניהם, שהם שניהם הם ממונך ושמירתם עליך. אם לא שמרת והזיקו, אתה חייב לשלם. זה קיים גם בנוסח כינור מסעות. המאפיינים המיוחדים שאותם שללנו, אם יכול להיות שהם היו המאפיינים שגורמים לחיוב, זה היה בעיה, לא יכולתי ללמוד את התולדה מהם. כי לתולדה אין את המאפיינים האלה. אבל אני הראיתי בדרך של אלימינציה שאלה לא המאפיינים הרלוונטיים. אז מה נשאר? מה שנשאר זה המאפיין המשותף לשני האבות, שזה שם המונחה ושמירתן עליך, וזה נכון גם להבנוס הכינו ומסעו. לכן, להבנוס הכינו ומסעו, חייב לשרים.
אבל
זה
נכון גם
ישאר
לשני האבות אחרים.
לא, אבל פה אין, משני האבות האחרים בכלל לא היה לי אב אמינא להתחיל ללמוד.
אבל מי יהיה האב?
רגע, פה אנחנו נגיע לראש, שבו כבר הזכרתי אותו בפעם הקודמת. פה אני רוצה כבר לתת איזושהי הגמרתי שאני צריך לפרט יותר כדי להבין את הראש, אז זה הפירוט. אז עכשיו, שמואל שואל בצדק, היה אפשר לבנות תיאוריה אחרת. זה תלמיד שאל אותי פעם בירוחם, מחזור הראשון בירוחם. הוא ככה עורר אותי לכל העניין הזה. אבל מה זאת אומרת? אבל אין בזה שום היגיון. אתה יכול לבנות תיאוריה שאו מאפיין X או מאפיין Y, למי שיש אחד משניהם חייב לשרת. או המאפיין שאין כוח אחר מעורב בו, או המאפיין שדרכו ללכו להזיק. אם מתקיים אחד משניהם, אתה חייב לשלם. זה מסביר את החיוב של אש, כי מתקיים בה המאפיין שדרכה ללכו להזיק. נכון שלא הראשון, אבל השני. ובו מתקיים הראשון, ולא השני. אבל אחד משניהם מתקיים, זה מחייב. נזכיר קצת דיאגנוזה רפואית או פסיכיאטרית, לפעמים עושים, אם יש לך בדברים מורכבים, אם יש לך 7 מתוך 10 סימפטומים, אנחנו מכריזים עליך כמי שיש לו את המחלה הזאת והזאת. לא תמיד מתקיימים כל המאפיינים, אנחנו לא יודעים לתאר בדיוק, אבל אם יש לך 7 מתוך 10, אתה כבר חולה. יש לא מעט...
מצפון יש דבר.
גם בהרבה דברים, יש כל מיני... דיאגנוזות חלקיות. בעצם להגיד, יש לנו קבוצה של מאפיינים, אם אחד משניהם, או 7 מהם, או לא משנה, מתקיימים, גם זאת הגדרה. אוקיי? עכשיו, אם זה באמת כך, אז עדיין הלוגיקה של הצד השווה היא בעייתית. זה מה ששמו ישאל קודם. כי מה הבעיה? מי אמר לך שהמאפיין הרלוונטי זה שהממונחה ושמירתן עליך, הצד המשותף? אולי לא. זה אחד משני הצדדים הייחודיים, לא הצד המשותף. כן, מסך את זה שלו בשפה של משתנים. יש לנו שני מלמדים, A ו-B. זה האבות. יש לנו את התולדה C, אבנוס הכינור מסעות שהיא נכנועה. האבות זה בור ואש. אוקיי? עכשיו, לשני האבות יש את המאפיין Z, וגם לתולדה יש את המאפיין Z. לכן בכלל אני מנסה ללמוד את C מ-A, כי שניים יש Z. אני מנסה ללמוד את C מ-B, כי לשניים יש את Z. אני לא יכול ללמוד מ-A, כי ל-A יש מאפיין X. בסדר? ול-C אין את מאפיין X. אני לא יכול ללמוד מ-B, כי ל-B יש את המאפיין Y, ול-C אין את המאפיין Y. לכן אני אומר, טוב, אז רואים ש-X ו-Y הם לא המאפיינים הרלוונטיים, כי לשני האבות, לכל אחד מהאבות, אחד יש רק את X, לשני יש רק את Y, ובכל זאת חייבים. אז לא ייתכן שצריך את Y בדווקא, ולא ייתכן שצריך את X בדווקא. אז לכן הם לא הרלוונטיים. מה שנשאר זה המאפיין המשותף, שהוא Z, הוא מאפיין את שניהם, וזה קיים גם בתולדה, ולכן אפשר ללמוד. ולכן זה נקרא הצד השווה. יש צדדים שהם לא שווים לשני המלמדים, אנחנו שוללים אותם, מנטרלים אותם באלימינציה, ואנחנו נשארים עם הצד השווה לשניהם, זאת אומרת, מה שמאפיין את שניהם, שקיים גם בתולדה, ולכן אנחנו לומדים. אלא שעל זה קשה, יש תיאוריה חליפית.
זה או X או Y.
כן, שהמחייב הוא או X או Y, זאת גם תיאוריה. למה להגיד שזה Z? את זה אתה לא יכול לשלול, או X או Y. אתה יכול לשלול את זה כמובן, אם תביא לי אב שלישי, שאין לו לא את X ולא את Y. אבל אז, יכול להיות שאני אמצא שם
Y או Z.
בדיוק. לא, Z זה משותף, אז אומר שזה W. כן, אז יש לו W. בסדר? ואז אני אפנה תיאוריה יותר מורכבת, או X או Y או W. אני תמיד יכול לעשות את זה. ואז בעצם, מי אמר לך שזה הצד השווה ולא איחוד, או אור בין שני הצדדים הלא שווים, הייחודיים. עכשיו, פה התשובה היא שאנחנו הולכים אחרי התיאוריה הפשוטה. אתה עכשיו לא קם. אנחנו בעצם אומרים שיש לנו שתי תיאוריות. תיאוריה אחת אומרת שאו X או Y קובעים. התיאוריה השנייה אומרת Z קובע, מאפיין אחד. מי יותר פשוט? התיאוריה השנייה יותר פשוטה. אז אני מעדיף אותה. זאת ההנחה היא שלא. עכשיו, פה זה יותר מה שמעדיף. כי אם הקדוש ברוך הוא כתב את התורה בהנחה שאנחנו נעשה בניין אב משני צדדים, זה אחד י"ג מידות, בניין אב משני כתובים, אז הקדוש ברוך הוא מראש בעצם ידע שאם הוא שם שני כתובים שיש להם מאפיינים שונים, אנחנו כבר ניקח את הצד השווה. זאת אומרת, פה זה אפילו לא סיכון. כי אם יש לנו מידה דרש כזאת, אז הקדוש ברוך הוא גם כותב את זה באופן שזה יסתדר. אז לכן אתה אפילו יכול להיות רגוע שלמדת נכון. אבל שימו לב שכך בדיוק אנחנו עושים הכללה מדעית.
אבל זה יכול להיות נורא מורכב.
לא, פה זה דובר.
לא, אני סתם, כי מה היה הזאת שהוא צריך...
מה?
הזאת שאצלנו.
שממונחה.
ממונחה?
לא, שמירתו עליך זה פועל יוצא. כל דבר שממונחה שמירתו עליך, זה רק מילים.
אז רק...
רק ממונחה.
אז לא, לא מילה הזאת הרגע, הזאת עצמו פשוט גם צריך להיות.
מה זאת אומרת?
אז זה תצמו, זה לא פשוט.
כן, אם הזד הוא מורכב אז לא עשינו כלום. אלא אם כן, לא, זה תלוי. זה כבר הערה על ידיכם. אם הזד הוא גם, אז לדעתי זה לא נקרא מורכבות. אם את הזד את יכולה להגדיר כ-A וגם B וגם C, אין בעיה. כי או X או Y זה פחות פשוט מדבר אחד. אבל כל דבר אחד את יכולה לפרק. מה זה ממונך? שקנית את זה כדין וגם אתה מחזיק את זה ורשמת בטאבו. אז גם זה מורכב, מה זה ממונך? נכון, אבל זה מורכב מדרישות של גם. זה מורכב מדרישות של גם, זה דרישה אחת. לא אכפת לי, אתה מבין? אם זה או X או Y, אז זה אחת משתי דרישות, וזה יותר מורכב. אז בואו נסתכל על הכללה מדעית. והכללה מדעית בעצם, אנחנו נגיד אנחנו רוצים לעשות הכללה אחור לגרביטציה. אז אני אומר, אני לוקח את הספר הזה, אני עוזב אותו, הוא נופל בדואר. עכשיו אני לוקח את הדבר הזה, עוזב אותו וגם הוא נופל. אז אני אומר, טוב, אז עכשיו נראה, האם גם הכוס הזאת תיפול? אז אני אומר, אני לא יודע, בוא נלמד את זה מזה. אתה יודע, בשניהם, שניהם עשויים מפלסטיק, נכון? אז הנה, אם זה נופל לכדור הארץ, גם זה נופל לכדור הארץ. אני אומר, לא, מה לזה שכן הוא שחור? והכוס היא שקופה. אז אני אומר, הנה, הספר יוכיח. הספר הוא לא שחור, הוא לבן, הוא גם נופל. מה לספר שכן הוא עשוי מנייר, אבל לא מפלסטיק, אז אתה לא יכול ללמוד מהספר לנייר. אבל בסדר, זה לא עשוי מנייר, אבל הוא גם נופל. אז מה אתה אומר? כנראה שלא זה שהוא עשוי מנייר, ולא הצבע השחור הם גורמים לנפילה, מה משותף לשני אלה? אלה שני האבות. שיש להם מסה. אז גם לדבר הזה יש מסה. אז הצד השווה לשניהם, אני מעדיף אותו על פני התיאוריה שאומרת אולי זה כל משהו, או שהוא שחור או שהוא עשוי מנייר. גם זה יסביר את כל הנתונים, בהנחה שרק אלה הנתונים שלי, כן? גם זה יסביר את כל הנתונים, למה אני מעדיף את התיאוריה הזאת? היא יותר פשוטה. אז אני אומר, הצד השווה לשניהם זה תיאוריה יותר פשוטה מאשר לתלות בצד הייחודי של זה, או הייחודי של זה, או הייחודי של זה. לכן כל הכללה מדעית בעצם גם היא בנויה כך. הצד השווה הוא אינו אלא הפשטה או הכללה מדעית. זה הכל. והמהלך הלוגי של הצד השווה הוא אלימינציה של פרמטרים לא רלוונטיים, ובדיוק ככה אנחנו עושים במדע. ומה אנחנו עושים במדע? כמישהו היה רואה שכאלה, איך קוראים לזה, אמפים כאלה נופלים לכדור הארץ, היית אומר, טוב, אולי מכשירים אלקטרונים נופלים לכדור הארץ. מה עושים במדע כדי לבדוק אם זה נכון? לוקחים משהו שהוא לא מכשיר אלקטרוני ובודקים, גם הוא נופל לכדור הארץ. אם כן, אז שללנו את הרלוונטיות של היותך מכשיר אלקטרוני. זה לא הסיבה שאתה נופל לכדור הארץ. אלא מה? משהו אחר, לא יודע מה, צריך לחפש. מה זה יהיה בסוף, מה נבחר? את מה שמשותף לכל העצמים שראינו שהם נופלים בכדור הארץ. כמה שנבחר מגוון גדול יותר, כמובן זה יותר טוב. כי אז זה אומר ששללנו יותר ויותר תכונות ייחודיות, ואנחנו נגיע לתכונה הכי בסיסית שמשותפת לכל העצמים שבהם צפינו. למרות שתמיד יכול להיות שאולי טעינו.
בלונים
העליון, למשל. כן, אומר, לפעמים יכול להיות שטעינו, אנחנו נגלה שטעינו. אנחנו נגלה שיש דברים שלא יתנו לכדור הארץ, למרות שיש להם מסה, כמו בלון העליון. כמובן, זה בגלל האוויר, אם זה היה בוואקום גם הוא היה נופל. אבל אני רק אומר, ברמה העקרונית, אנחנו יכולים ללבדות. אין לנו ערובה לזה שההכללה שלנו נכונה. יותר מזה, אף אחד לידינו לא תקע שהתיאוריה הפשוטה היא נכונה. יש תיאוריות מדעיות מאוד מסובכות שאין להן נכונות. תורת הקוונטים, אף אחד לא יגיד שהתיאוריה הכי פשוטה שניתן להעלות על הדעת. היא רחוקה מזה. אבל העובדה שהיא מסבירה את העובדות, מה? היא מזכירה את העובדות.
זה פיזיקאי יפני,
כן, מיצ'יו קאקו.
שזה התיאוריה הכי אבסורדית שנולדה יפני.
יש לה רק יתרון.
אחד בעיה קטנה הייתה, היא עובדת.
הדבר, היתרון היחידי שעומד בצידה זה שהיא עובדת.
שמה שיפה זה גם איינשטיין.
כן.
והיופי
זה פשוט. לכן הוא סרב לקבל את הקוונטים.
נכון.
ומה שמראה שעם כל הכבוד, לא תמיד הקדוש ברוך הוא עובד אצלנו. זאת אומרת, אתה מתוך האופציות שמסבירות את האומות, אתה בוחר את האופציה הפשוטה ביותר. אבל אתה לא יכול להגיד שהאופציה הפשוטה ביותר היא הכי נכונה אם היא לא מסבירה את העובדות. יש אופציות יותר פשוטות, אבל לא מסבירות את העובדות. זה לא...
אולי זאת האופציה הכי פשוטה שמסבירה את העובדות.
מה?
אולי הבנתי. זה זה האופציה הכי פשוטה,
זה מסבירת הזאת. עדיין, 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 עדיין,
עדיין, עדיין, עדיין, עדיין, עדיין, עדיין,
עדיין, עדיין, עדיין, עדיין, עדיין,
עדיין, עדיין, עדיין, עדיין, עדיין, עדיין, עדיין,
לא, לכן אני אומר, אתה, מבין האופציות שמסבירות את העובדות, אתה בוחר את הפשוטה ביותר. אבל להגיד שהתיאוריה היא נכונה כי היא הפשוטה יותר לשטויות. אתה קודם כל צריך לבדוק שהיא מסבירה את העובדות. מבין אלה שמסבירות את העובדות, אתה בוחר את הפשוטה. זה אגב טעות מאוד הקוצה.
לכן אני חושב אותו, אני הרבה יותר פשוטה מתורת היחסות של אנשים. אבל... אבל יש חלק מהעובדות, אני לא אסבירה.
בגלל זה צריך להניח שיש נשמה בעולם הבא. מסביר הכל, זה מסביר כל כך הרבה.
אוקיי, או שכן או שלא, אין הסבירי אד הוק. אבל טוב, אז לא ניכנס לוויכוחים אלה, ויכוחים כבר עתיקים.
הכל פעם נמשיך עליק. קשה לי היום להגיד את זה באיזשהו שלב.
אז בסופו של דבר אני חוזר אלינו, אנחנו בוחרים את ההסבר הפשוט ביותר. וזאת אחת האינדיקציות לאיך מכלילים או איך עושים הפשטה. אתה לוקח את המאפיינים או את הצד המשותף הפשוט או הבסיסי בין כל הדוגמאות שאותן אתה מכיר. עכשיו זה לא רק זה כמובן, יש הרבה פעמים, יש לך איזשהו חוש ריח, שאומר לך מה יכול להיות רלוונטי ומה לא. יש לנו איזושהי אינטואיציה כזאת שעוזרת לנו לברור. הזכרתי, אני חושב, את הדוגמה של קאר, מההיסטוריה ושל של קדחת היולדות, לא הזכרתי את זה? עם הרופא, זמלווייס. יש לנו איזושהי אינטואיציה לפני שאספנו את העובדות אפילו, מה יכול להיות רלוונטי ומה לא. יש כאלה שיגידו שגם זה תוצאה של ניסיון מצטבר, אני לא יודע אם בטוח בזה, אבל ככה מקובל לפחות לחשוב, שאינטואיציה זה גם תוצאה של ניסיון.
אומרים שהמשיח לא, הוא
יחליט לפי הריח. ויריחו ביראת השם.
נכון.
שהוא יריח מי יראה השם ומי לא.
כן, משהו בסיסי כזה.
בכל אופן, אז זה בעצם תוצאה של הכללה. אז הצד השווה שהגמרא עושה כאן הוא מבנה קלאסי של הכללה, כמו שאנחנו עושים הכללה מדעית, הוא הפשטה מדעית. מה זה הפשטה? אני לוקח את הדוגמה שזה נופל לכדור הארץ, טוב, העצם הזה יש לו המון מאפיינים. דיברנו על זה שהפשטה פירושו להוריד מאפיינים. יש לו מאפיינים שהם לא רלוונטיים, שהוא עשוי מנייר, שהוא בצבע לבן, שהוא עבה, שהוא דק, לא רלוונטי. המאפיין היחידי שרלוונטי בסוף, אחרי שגמרנו את הניתוח, זה שיש לו מסה. זה הכל. זה נקרא הפשטה. הפשטה פירושו להוריד מאפיינים או להוריד מידע. דיברנו על זה שלהוריד מידע זה להרחיב את הקבוצה שמתוארת על ידי ה... זאת אומרת, ככל שמכיל פחות מידע, הוא מתייחס ליותר עצמים. נכון? אז לכן הפשטה או הכללה זה בעצם הורדה של מאפיינים. והורדה של מאפיינים זה תהליך אלימינציה של הצד השווה. אנחנו מורידים מאפיינים, אנחנו מורידים את המאפיין שכוח אחר מעורב בו, אנחנו מורידים את שאין כוח אחר מעורב בו, אנחנו מורידים את המאפיין שדרכו ללכו להזיק, אנחנו נשארים רק עם מאפיין אחד שהוא ממונחה. ואז עשינו הכללה בעצם, או הפשטה.
המילה הפשטה זה גם פשוט, וזה גם אתה מפשיט אותו.
מכל הטיפות, זה אותו דבר. זה לא שניים, זה להפוך לפשוט, הכוונה בלי הטיפות. זה גם סוג של פשטות.
לא,
כי
אני
לא חושבת איפה
שלי.
לבושים, כן.
כן, כן.
מה שנקרא לבושים, כן. אז זה הצד השווה פה, וזה הצד השווה בכלל בשעת. עכשיו...
אני חושבת שאתה
עושה עם זה, שנה פשוטה.
שהוא
כל כך הרבה.
לא, אבל
פשוטה
הכי
קשור. זה הרבה סמת. זה שנה מפולפלת. טוב. ראינו בראש, בפעם הקודמת, ויש מן הגדולים שכתבו, עכשיו הוא מדבר על המקרה של הבור והאש, מרנוס הכינור מסעו. מה שאמרתי עד עכשיו זה רק, זה רקע, זה רקע חשוב, אבל עכשיו הראש יהיה בנוי על זה. ויש מן הגדולים שכתבו, דלא מחייב אלא מה שחייב בשניהם. ופתילה מנזקי כלים וממיטת אדם כמו בור ומתמון כמו באש. וכיוון דעת ובמי הצד, יאבין עליהו הקל שבשניהם. מה זאת אומרת? הרי אנחנו דיברנו על זה שלכל אחד מהאבות יש פטור מיוחד משלו. אש פטורה על תמון. אם יש שרפה גדיש, אם היה תמון משהו בתוכו, אתה לא צריך לשלם. זה כתוב בתורה, או נלמד מהתורה. בבור הוא פטור על שור ולא אדם, חמור ולא כלים. אדם שניזוק בבור פטור, כלים שניזוקו בבור גם פטור. אז לא, בעלי חיים חייב, שור ואדם וכלים פטור. בור 10, בור 9, אבל לא ניכנס לפרטים. עכשיו השאלה, יש לי את המזיק, אבנוס הכינור ומסור, שנלמד מבור ואש ביחד. עכשיו, אבנוס הכינור ומסור שהזיקו משהו תמון, או הזיקו כלים, יהיו חייבים על זה או פטורים על זה? זה בעצם השאלה שהראש עוסק בה. ברמה הלוגית הצרופה, הדעה שקראתי עכשיו היא הדעה המתבקשת. שיהיה לו גם את הפטור של כלים, כמו גם את הפטורים של בור וגם את הפטורים של אש. חייב להיות. כי אם אתה צריך את שני האבות כדי ללמוד על התולדה, אז אתה צריך ששני האבים יהיו חייבים בדבר שבו אתה רוצה לחייב את התולדה. תחשבו למשל, אני רוצה עכשיו לחייב את התולדה על נזק של תמון. בסדר? בוא נראה למה אני מחייב. אני צריך ללמוד את זה מאש ומבור. אבל אש על תמון פתורה, אז היא לא יכולה ללמד אותי. האש פה לא יכולה לתרום ללימוד, רק בור. אבל מבור אי אפשר ללמוד, כי הרי בבור אין כוח אחר מעורב בו. אני צריך גם את אש כדי ללמוד. אז לכן ברור, לפחות בהסתכלות הלוגית הראשונית, ברור שהתוצאה של התהליך שתיארתי עד עכשיו, זה שלתולדה יהיו את כל הפטורים שיש לשני האבות. גם את הפטורים של אב א', גם את הפטורים של אב ב'. אחרת הלוגיקה לא תעבוד. אתה לא יכול ללמוד בתולדה את החיוב על תמון או את החיוב על כלים. אז יש מן הגדולים שהראש מביא, לכאורה זה המסקנה הפשוטה. אבל הראש ממשיך. ויש שמסתפקו בדבר. מה זאת אומרת מסתפקו בדבר? חשבו שאולי זה לא נכון. אלא מה כן? מה הצד השווה? הצד האחר?
שגם תהיה...
שיהיה גם...
תור אחד יספיק.
לא, אני חושב שהכוונה, אם הוא לא מציין שום דבר, אני מניח שהצד השני זה שיהיו חייבים על הכל. גם על תמון וגם על כלים, לא יהיו שום פטור. או שיש את שני הפטורים של שני האבות, או פטור של אף אב, נכון? אני חושב שזה לא שונית. הוא לא מעלה שום אפשרות אחרת, אבל אני אשלב כבור, אדב כאש, תגיד משהו. אלא הם הסתפקו האם יש את שני הפטורים או שאין אף פטור. מה הרעיון מאחורי זה? אז את הצד... הם מסתפקים הרי בין האפשרות הראשונה, שאמרו הגדולים, שזה אנחנו הבנו. אבל צריך להבין מה הצד השני של הספק, מה ההיגיון הפנימי שלו. למה שלא יהיה פה אף פטור? כאן אנחנו חוזרים למה שדיברנו בגמרא. כי יכול להיות שאת הצד השווה של המשנה, אחרי שאנחנו למדנו אותו, אנחנו שורכים את הדוגמאות. זה כמו הסולם של אברהם מינכהאוזן. זאת אומרת, הוא טיפס על הסולם, אחרי זה זרק אותו. אוקיי? אז גם פה, אנחנו יצרנו את הצד השווה, באמצעות הכללה מתוך הדוגמאות. בסדר? עכשיו, יש לנו כבר את הצד השווה. כל דבר שהוא ממונחה או שמירתו עליך, אתה צריך לשלם. זה ודאי עומד בקריטריונים האלה. אבנוס הכינור מסורי ממונחה, שמירתם עליך, אתה חייב לשלם. נכון? זה, אני כבר לא צריך את בור ואת אש. בור ואש רק היו המדבחים שעליהם בניתי את הכלל. עכשיו מה שקובע זה הכלל. אז למה צריך את האבות? להלכותיהן, כמו שהגמרא אומרת בדפי. להפך. אם אתה רוצה עכשיו לפתור את היצור שיצרת, את האבנוס הכינור מסור, מתמון, אז זה צריך להיות דומה לאש. אבל זה הרי לא דומה לאש, זה דומה רק חלקית. אז אתה לא יכול לפתור אותו מתמון. אתה לומד מאש את הפתור, לא את החיוב. בסדר? אתה לומד מאש את הפתור. ולכן אתה צריך שיהיה דומה לגמרי לאש כדי לתת לו את הפתור של אש. הוא לא דומה לגמרי לאש. וגם אותו דבר לגבי הפתורים של בור. זה דומה לגמרי לבור, זאת אומרת, ההבדל בין זה לבין השיטה של הגדולים, זה השאלה, איך אנחנו מתייחסים להכללה. ולכן זה קשור לנושא שלנו. האם ההכללה אינה אלא דרך מקוצרת להגיד את כל הפריטים שעליהם היא נבנתה, או שלא, ההכללה, אחרי שגמרתי עם הפריטים, ההכללה עומדת לעצמה, עכשיו זה הכלל. הפריטים רק עזרו לי לנסח או להבין את הכלל. עכשיו זרקתי אותם, ועכשיו זה עומד לעצמו. היש מן הגדולים הבינו, שההכללה באמת, וזה פשט הגמרא אגב, הצד השווה לימטוי אימי, למה צריך את הצד השווה? בעצם דוגמאות חשובות, למה צריך את הצד השווה? כדי ללמוד משהו משני אבות, בור ואש. התפיסה הפשוטה היא באמת, שהצד השווה לא עומד לעצמו, הכלל. הכלל הוא בסך הכל צורה כללית לנסח את כל מה שאומרות הדוגמאות, אבל בסוף אתה לומד מהדוגמאות. ואם זה באמת ככה צריכים להיות שני הפטורים, גם הפטור של אש וגם הפטור של בור. כמו שאומרים, יש מן הגדולים. המסתפקים לומדים את המשנה בצורה שהיא לא פשוטה. יש סיבות למה עושים את זה, אני לא נכנס לזה עכשיו, אבל הם לומדים את זה בצורה לא פשוט, מאוד לא פשוטה. הם טוענים שבעצם אחרי שנוסח הכלל, הדוגמאות הן אלה שמיותרות. כי הכלל אומר לך, כל דבר שבמוסר ושמירת הנפש, אתה חייב לשלם. אז מוצא כינור מוסר הוא אדם, אתה כתר על זה. אתה חייב לשלם. למה לפתור אותו בתמון? זה לא אש. זה לא קשור לאש. אם אתה רוצה לפתור אותו בתמון, זה רק אילו יהיה דומה לגמרי לאש. כי באש, זה את הכתוב שהיא פתורה על תמון. זה לא דומה לגמרי לאש, זה דומה חלקית לאש. אז אתה לא יכול לפתור אותו על תמון. ואותו דבר על בור, אתה לא יכול לפתור אותו על כלים או על אדם, כי זה לא דומה לגמרי לאדם, לבור. אוקיי? בשביל לפתור, אתה צריך להשוות את זה לעבוד, לא כדי לחייב. לפי התפיסה הזאת. וזה הספק, אלה שהתאפקו בדבר. עכשיו בא הראש עצמו, בוא נראה שיטה שלישית. אגב, לא מצאתי מישהו שבדרך כלל לומדים את הראש כאילו שיש פה שתי שיטות. לדעתי יש שלוש שיטות. הראש עצמו אומר, ולי נראה, זה כל דין בור יש להם. זה דומה לגמרי לבור. יש רק את הפטורים של בור. זאת אומרת, הם יהיה חייב, אבל על כלים ועל אדם יהיה פטור, בדיוק כמו בור, ומה אם תמון? תמון יהיה חייב, כי בור טוב. חייב על תמון. נכון? אש פתורה מתמון לא מעניין אותי. יש להם את דין בור. לגמרי. זה מאוד מוזר ברמה הלוגית.
למה דווקא בור?
כן, מאוד מוזר ברמה הלוגית. מה אתה רוצה מבור? למה דווקא בור? אז קודם כל, למה יש כאלה שלומדים בראש שיש רק שתי שיטות ולא שלוש? כי הם חושבים שאלה שהסתפקו בדבר, לא, אלה שהסתפקו בדבר, הם הסתפקו בין השיטה הראשונה לשלישית. בין, אם יש את שני הפטורים, רק את הפטור של בור. הם לא מעלים בדעתם אפשרות שלא יהיה אפטור. אבל לפי סדר ההופעה של השיטות בראש, בראש זה לא נכון. כי אחרת הראש היה צריך להגיד, יש שיטה שיש את שני הפטורים, אני טוען שיש רק את בור, ושיש שהם מסתפקים את זה לזה. כשהוא אומר שהם מסתפקים לפני שהוא אמר מה הצד השני של הספק, ברור שהצד השני של הספק זה הצד המתבקש. הצד המתבקש זה שאין שום פטורים. אני טוען שיטה המחודשת משני שרק את הדין של בור. יש להם את הדין של בור לגמרי. לכן אני טוען שבראש פה מופיעות שלוש שיטות. ולא שתיים שיש רק ספק ביניהם. מה הרעיון מאחורי זה? הרעיון מאחורי זה לדעתי הוא לומד את תהליך ההכללה בצורה אחרת. וזה הכל שיטות באיך מבינים הפשטה והכללה, לכן אני לומד את הסוגיה הזאת. איך מבינים הפשטה והכללה? הוא בעצם טוען ככה. אני הרי רוצה, הרי איך פנו לצד השווה? אני מתחיל בללמוד את הבן מאחד האבות. נכון? מהבור. אוקיי? למה ללמוד את זה מהבור? כי זה ממש בור, תחשבו, אבנוס הכינור מוסר נפלו מהגג, הכל היסטוריה, מה עכשיו? עכשיו יש אבן בדרך ואתה נכשל בה כמו בבור, זה בור לגמרי. אלא מה? יש משהו בהיסטוריה שמפריע לי. למה? כי הבור הזה נוצר לא על ידי קריאה של אדם, אלא הרוח הייתה שותפה ביצירת הבור, בהיווצרות הבור, נכון? אז בהיווצרות, לא בדרך הזה, בהיווצרות של הבור יש איזושהי מגרעת. אתה לא יכול לראות את זה רק כמו בור וזהו. אם היה רק בור בתורה, לא היית יכול לדעת שעל זה חייבים. אוקיי? אבל בעצם זה באמת, כשאתה מסתכל על זה, זה בור, זה לא קשור לאש בכלל. הדרך שבו הדבר מזיק לא קשורה בכלל לאש. היווצרות המזיק נעשתה גם בעזרת הרוח. אבל ההזק עצמו הוא הזק של בור לכל דבר. לכן אומר הראש ככה. פה זה בכלל לא צד שווה. בניגוד למה שהגמרא מנסחת, זה לא צד שווה. צד שווה זה בעצם לימוד שבנוי ככה. אני לוקח את שני המלמדים, מנטרל את התכונות הייחודיות שלהם, ונשאר עם הצד השווה, עם התכונה המשותפת שהם המונחה. נכון? פה זה לא. זה בור. לא צד שווה. אלא מה? כאשר מפריע לך הדמיון לבור, כי הרי פה בהיווצרות הייתה מעורבת הרוח, את זה אני אראה לך מאש, שזה לא צריך להפריע לך. אש עצמה אני לא יכול ללמוד את זה בכלל, זה לא דומה לאש בכלל. כי דרכה ילכו להזיק, זה בכלל לא דומה לאש. אש בסך הכל משמשת אותי כדי לסלק בעיה באנלוגיה לבור. יש בעיה באנלוגיה לבור כי בבור אין, הרוח לא מעורבת. אני אראה לך שמעורבות של רוח לא מפריעה. אני אראה לך את זה מאש. עכשיו, אחרי שסילקתי את הבעיה הצדדית הזאת, עם מה נשארנו? נשארנו עם זה, זה בור רגיל. אז אומר הראש, זה בור.
אבל... הסבר הזה אומר שמשל שזה לא סימן, אנחנו רק לכיוון אחד, הניסוח של הגמרא לא כזה.
למה?
מה לזה, מה לזה, מה לזה. אתה רואה ניסוח סימטרי לחלוטין.
דודי שאלה קודם, איך זה הולך שם בסוף, וחזר הדין, נכון? יש איזה משפט קצר כזה ועוצרים באמצע. זה חזר הדין. בדרך כלל שעושים צד שווה וזה כמעט בכל מקום. ממשיכים את כל המשפט, וחזר הדין, לא ראי זה כראי זה, ולא ראי זה כראי זה, הצד השווה להם שכך וכך, אף זה כך וכך, ולכן הדין הוא כזה. כל המשפט הזה מופיע, בדרך כלל. הקיצור פה יכול להיות שזה הסיבה הזאת. כי באמת בחזר הדין לא אומרים בצד השווה שבהם שהוא כך, ולכן, כי זה לא לימוד של הצד השווה.
חזר הדין לבור.
חזר הדין לבור, בדיוק. בגלל, האש עתה לך יכול לחזור לבור. ההפרעה מבור היא לא נוראית. ולכן הגמרא לא בכדי השמיטה את המשפט של ההמשך, כי המשפט של ההמשך ממשיך ויוצר את הצד השווה. הפה זה לא צד שווה, יגיד הראש. לא נכון. זה מסלק מפריע באנלוגיה הראשונית. האנלוגיה הראשונית היא הנכונה. זה בעצם בור. רק היית יכול לעלות איזה קלוץ קשה כזה, בסדר, אבל פה הרי מעורב את הרוח, ואני אראה לך מאש שזה לא נכון. מה אתה רוצה? לכן בעצם, מה שבעצם יש כאן זה סילוק מפריע, זה לא צד שווה. אבל צריך לשים לב טוב, זה לא חלק. זה לא חלק, כי מה שאתה יכול להראות מאש, זה שכאשר הרוח מעורבת, זה לא מפריע לחייב. כל עוד זה לא תמון. אבל בתמון זה כן מפריע לחייב. אז עדיין היה מקום להגיד, שלמרות שזה בור לגמרי, אבל זה בור שיהיה פתור על תמון. כי ההוכחה שלך שרוח לא מפריעה, היא כל עוד לא מדובר בנזקי תמון, אבל בנזקי תמון אתה לא יכול, אולי כל פעם שהרוח מפריעה, אז יהיו פטורים על תמון. נכון, אתה תמשיך לי כל איזה בור, אבל זה בור שפטור על תמון. כי אתה לא יכול להוכיח לי שמעורבות של רוח לא מפריעה בנזקי תמון, כי בנזקי תמון עובדה שהיא כן מפריעה. אז הלוגיקה של הראש היא לא לוגיקה מלאה כאן. ונדמה לי שאם אני אלך צעד אחד הלאה, וזה כבר נושא לשיעור הבא אולי, אני כבר לא אספיק להגיע לזה היום, בעצם מה שהראש אומר כאן, זה יכול להיות שזה איזשהו סוג של מה שאני קראתי במאמר פעם, הבנייה מושגית. זה לא הצד השווה, זה כמעט הפוך מהצד השווה, למרות שבראשונים לא עושים הפרדה, ולכן יש קושיות, אני אראה לכם בשיעור הבא, איך שקושיות מתיישבות ברגע שמבינים את זה. אבל זה נראה מאוד דומה, אבל זה אחר לגמרי. למרות שזה נראה מאוד דומה, אפשר לנסח את זה בצורה כמעט זהה. זה לימוד אחר לגמרי. אני אביא אולי דוגמה שכבר הזכרתי אותה, כי דרכה אולי אפשר להסביר את זה יותר בקלות. דיברתי על סק ברשות הרבים, זוכרים? שהירושלמי כותב שחייב. חייב. למה חייב? אז יש שתי אפשרויות.
או...
מה?
רק
ברשות הרבים.
ואתה
שוחק את זה? מה? לא, 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 לא בשבת, זה לא שבת. כשאני זורק משהו ברשות הרבים, אני חייב, 400, אז אני חייב. אם אני, לא, סליחה, מתחיל ככה. אם אני מעביר משהו 400 ברשות הרבים, אני חייב. לא, לא, זה תורדה של הוצאה. 400 של האדם שוות כמו רשות שלו. ברגע שאתה הולך 400, יצאת מהרשות שלך, זה תורדה של הוצאה. בסדר? המעביר דלת עמוד ברשות הרבים. מה קורה אם אני זורק משהו ברשות הרבים? זה תולדה של מעביר. בסדר? זה תולדה של מעביר, השאלה היא מעביר בעצמו הוא תולדה, אבל זה תולדה, זה תולדה, לא חשוב, אני לא נכנס לזה עכשיו, אבל זה תולדה של מעביר. מה קורה אם אני רוקק? מה ההבדל בין זורק לרוקק? שברוקק, הכוח שאני מעיף את הרוק לא לוקח אותו 400. הרוח לוקחת אותו. אם זה היה בלי הרוח, זה היה נוחת אחרי המה.
יש כאלה
שמוחת. לא, לא משנה, אבל שם מדובר באופן שאתה צריך גם את הרוח. ואז מה? אז באחרונים שמביאים את הירושלמי הזה מובל להלכה ברמה, בשולחן ערוך. והאחרונים שדנים בשאלה למה חייבים שם, אז יש כאלה שאולי אפילו בירושלמי כתוב משהו שזה משום זורק, ויש כאלה שמשום זורק. זורק או זורש, גרסאות, נדמה לי שאתה אפילו אולי גרסאות בירושלמי עצמו. רבי מנשה מאילי, התלמידו של אברהם, משנה ברורה מביא אותו, ברור הלכה מביא אותו, אומר, או שערצים, אני לא זוכר, אומר שזה גם זורק וגם זורק, זה לא שתי גרסאות. זה המקרה היחידי בהלכות שבת שאני מכיר, אני חושב שחיפשתי ושאלתי, לא חושב שיש לו מקרה, לא בראשונים, לא באחרונים, לא בגמרות, בשום מקום, שלומדים תולדה משני אבות. בלכות שבת. בנזיקין יש פה כמה דוגמאות. בשבת יש רק תולדות של אב אחד. אין דוגמה לתולדה של שני אבות חוץ מזאת. חוץ מזאת לפי רבי מנשה מאיליה. רבי מנשה מאיליה טוען שהרוקק זה תולדה של זורק וזורה ביחד. עכשיו בואו ננסה רגע להבין מה זה זורה. זורה זה אני לוקח את הגרעינים עם המוץ, זורה אותם למעלה, והרוח מעיפה את המוץ כי הוא קל, ואז הגרעינים יורדים נקיים למטה. המשמעות של הפעולה היא בעצם הבירור של האוכל מהפסולת, נכון? הבירור של הגרעינים מתוך המוץ. אני משתמש ברוח כדי לעשות את זה, אוקיי? מה זה זורק? זורק זה בעצם העברה של המרחק 400 ברשות הרבים, זאת פעולת זורק. עכשיו הרוקק, למה הוא באמת דומה? אבל אני לא מברר שום דבר משום דבר. זורע זה אחד מפרירה. המהות של פעולת זורע זה בורר. אני בעצם בורר את הגרעינים מתוך המוץ. רק אני עושה את זה באופן מסוים, לכן זה קורא שזה זורק. נכון? כן, בזעת הרוח. אבל המהות של הפעולה זה הפרדה בין שני מינים. ורוקק אין שום דבר כזה, זה לא רלוונטי, זה לא קשור לשם בכלל. אם אני צריך לדמות את הרוקק למשהו, זה ודאי שזה לזורק. זה סוג של זורק. אלא מה? אני לא יכול ללמוד את זה מזורק, כיוון שפה הרוח עברה לי, לא עשיתי את זה בכוחי שלי לבד. זה הזורע בא להגיד לי. בזורע אתה רואה שלמרות שאת הבירור של הגרעינים מהמוץ, אתה עושה בעזרת הרוח, זה לא מפריע לחייב אותך. העובדה שהרוח מעורבת לא פותרת אותך. את זה אני לוקח אל הזורק, ואני אומר, הרוקק הוא זורק כזה שיש עזרה של רוח. מזורע אני לומד שגם זורק כזה הוא זורק. הרוח, המעורבות של הרוח לא מפריעה. כשאתה שואל אותי בסוף למה זה דומה, ברור שלזורק ולא לזורע, זה לא קשור בכלל לזורע, זורע זה פעולת הפרדה, זה לא עושה פה שום הפרדה. הזורע, זה ממש אותו מבנה כמו פה.
זה דומה לשיטת הראש פה.
בדיוק, לפעמים אני מביא את זה. הזורע בעצם בא רק להגיד לך, אל תדאג מהמעורבות של הרוח, המעורבות של הרוח לא פותרת, זה הכל. אבל מה הוא עושה? הוא בעצם מגדיר ומרחיב את מלאכת זורק. זה לא לימוד משני אבות. בסופו של דבר הוא מגדיר ומרחיב את מלאכת זורק. מה הוא אומר? קח את המרכיב של הזורק.
אין למעמד שווה לשני.
בדיוק. המרכיב של הזורק פירושו להעביר חפץ 400 ברשות הרבים. זאת מהות היציר, כביכול יצירה, זו מלאכה גרועה. אבל זאת המהות של המלאכה בשבת. מה קורה אם אני עושה את זה עם הרוח? אני לוקח מרכיב מתוך זורק, ואני אומר, יש מרכיב המעורבות של הרוח, אני מראה שהיא לא מפריעה, אני מכניס את זה לתוך זורק, זורק עם רוח. זה כמו בורר עם רוח. אז זורק, כמו שבורר לא מפריע לי שזה עם רוח, אז גם זורק לא מפריע לי שזה עם רוח. ולכן זה זורק מורחם.
אין כאן הקבלה לתמון.
מה?
לעניין של התמון.
לא, אין כאן, זה מלכות שבת, אבל המבנה הלוגי של הלימוד הוא בדיוק אותו דבר כמו הראש. הראש למד ככה גם פה. ומה שאתם שמים לב, זה לא הצד השווה. תשמעו, אני יכול לנסח את זה בצורה של הצד השווה באופן פורמלי. אני יכול להגיד, בוא נלמד את זה מזורק. זורק, הרוח מעורבת בו. אז אני אומר, זורא יוכיח. מה זאת אומרת זורא יוכיח? שנלמד את רוקק מזורא. לא שאם לא היה זורק בעולם, אף אחד לא היה בדעתו ללמוד את רוקק מזורא. מה הקשר? זורא זה הפרדה של שני דברים, רוקק לא מפריד כלום. אני יכול להגיד כאילו, זורא יוכיח. מה לזורא שכן הוא עושה הפרדה של שני דברים, מה זה שייך לרוקק? אז פורמלית אני יכול לעשות את זה, אבל זה שטויות. זה לא פיר אחד, זה אומר שזה בכלל לא מתחיל, אין אבא אמין ללמוד משם. אלא, זה לא באמת לימוד סימטרי. בצד השווה יש ליבוד סימטרי, אני לומד מזה, דוחה את זה עם פרחה, לומד מזה, דוחה את זה עם פרחה, מחבר את שניהם, אני אומר, זה הצד השווה. פה אין ליבוד סימטרי, אני לומד רק מצד אחד. הצד השני רק מוסיף מרכיב שאתה יכול לשתול אותו, להטמיע אותו בתוך האב הראשון, לייצר אב חדש שהוא מורכב ממרכיב אחד של הכוח מפה ומרכיב אחד של הכוח משם, אתה מתיך אותם זה לזה ואתה יוצר אב חדש. זורק בעזרת רוח, וזה רוקק. זה הפוך לגמרי מצד שווה, זה נורא דומה, אפשר לנסח את זה אותו, אבל זה הפוך. בצד שווה אתה מנטרל מרכיבים. אתה אומר, באב הזה המרכיב X לא רלוונטי, נשאר רק Z. באב הזה המרכיב Y לא רלוונטי, נשאר רק Z, לכן נשאר לי בעצם רק Z, רק Z הוא הרלוונטי. אז אתה מפשיט עטיפות, ואתה נשאר עם הנטו שיש בשניהם. פה אתה לא נשאר עם נטו שיש בשניהם, אין שום דבר שהוא שווה בשניהם. יש משהו משותף לזורק ולזורק? כלום. מה משותף להם? שום דבר לא. להפך, אני לוקח מרכיב שיש רק בזורק, שזה מעביר את האדמות ברשות הרבים, לוקח מרכיב שיש רק בזורק, שזה מעורבות של הרוח, מחבר אותם, לא מפשיט. אני לוקח דווקא את המרכיב הייחודי שיש פה, ואת המרכיב הייחודי שיש פה, לא מנקה אותם ונשאר עם המשותף. להפך, אני לוקח את המרכיב הייחודי שיש פה, את המרכיב הייחודי שיש פה, מדביק אותם ביחד, ומייצר מדש. לכן אני קורא לזה הבנייה מושגית ולא צד שווה. למרות שיכולתי לנסח את זה פורמלית בדיוק בניסוח של צד שווה. אבל זה הפוך לחלוטין, הלוגיקה היא הפוכה. שם זה אלימינציה. פה זה ממש לא אלימינציה, זה סינתזה.
זה שבלשון הקודש מדברים על שורשים גם שתי אותיות. וכאן יש את העניין של זין ורש בשניהם. וזה כנראה שיש משהו שווה בזה.
יש טענה, מישהו ראיתי פעם שטוען את הטענה הזאת, שכל הדברים שיש להם זין ורש, יש להם איזשהו משהו, אני קורא אותך מה הוא עתה
לתאון. בכל צמד של הפילות. המצד היא ורש,
לכל. אולי, אני לא זוכר, אבל מה הוא אמר שם. אז זה נכון להגיד את זה. כל מקרה, אבל כשמסתכלים על שתי המלאכות, אין להם שום דבר משותף, אתה גם לא לוקח צד שווה. איזה צד שווה יש לזורק ולזורק, שיש גם ברוקק? כלום, אין להם שום דבר משותף. להפך, יש להם שני מרכיבים שונים, שאתה לוקח את הייחודי של זה, נגיד, אנחנו מתחילים באותה סיטואציה, לשני אלה יש, לא באותה, כמעט באותה סיטואציה, לשני האבות, לזה יש מאפיין ייחודי X, לזה יש מאפיין ייחודי Y. בצד שווה, יש גם לשניהם מאפיין משותף Z, ויש אותו גם בלמד, נכון? ומה שאתה עושה, אתה אומר X לא רלוונטי, Y לא רלוונטי, אתה נשאר רק עם Z. זה נקרא הצד השווה. בהבניה מושגית זה עובד הפוך, אין Z בכלל. יש פה X ויש את פה Y. אתה לוקח את X ואת Y ביחד, ואתה אומר בוא נתיך אותם ביחד, וצר אב שיש בו את X ואת Y ביחד, זה מה שיש בתולדה. ואני לומד את התולדה מהחיבור של שני המלמדים, לא מהחיתוך של שני המלמדים, אלא מהאיחוד של שני המלמדים. בסדר? לכן זה, הייתי יכול לנסח את זה במשפט ממש כמו צד שווה, אבל זה שטויות, זה רק פורמליסטיקה. זה פשוט הפוך. זה חיתוך וזה איחוד. זה הבנייה מושגית וזה צד שווה, ואנחנו בשיעורים הבאים, אנחנו נראה השלכות של העניין הזה.